פרק ד' פסקה ה'. באמת אי אפשר להתרומם אל התשוקה הרוחנית של ישועת הכלל בלי תשובה פנימית עמוקה מכל חטא ואבון. אמנם יחיד ששב במובן זה מוכלים לו ולכל העולם כולו. וכן יכולים רבים להתעלות לתכונה האידיאלית הגנוזה בנשמת האומה על ידי תשובת היחיד השב למטרה זו של התאפשרות, הזרחת, תשוקת גאון האומה בטהרתה. אז כאמור, בהמשך לסוגיה של התשובה הכללית והפרטית והיחס ביניהם, אז עכשיו נכנסים לסיפה של הכותרת ובכנסת ישראל, התשובה באדם, בעולם ובכנסת ישראל. באמת, להפוק כנראה מדמיונות או כל מיני מצבי ביניים אחרים, באמת אי אפשר להתרומם אל התשוקה הרוחנית של ישועת הכלל בלי תשובה פנימית עמוקה מכל חטא ואבון. ישנה תשוקה רוחנית של ישועת הכלל. אני מבין שהמושג תשוקה רוחנית של ישועת הכלל זה לא רק במובן הפשוט של יאמר לצרותינו די ושיפסק הסבל הנוראי של הציבור. קודם כל, עצם המושג ישועת הכלל צריך לעמוד עליו, מה זה ישועה? ועוד שהרב לא כותב שאי אפשר לרצות בישועת הכלל, אי אפשר לקוות לישועת הכלל. הוא כותב שזו תשוקה רוחנית. ישועת הכלל זה משהו שהוא מעולם התשוקות הרוחניות, התעלויות רוחניות. וגם הסיפה של הפסקה היא כותבת הזרחת תשוקת גאון האומה בטהרתה. זה כנראה מקביל לישועת הכלל. אז עוד הפעם, אי אפשר להתרומם על התשוקה הרוחנית של ישועת הכלל בלי תשובה פנימית עמוקה מכל חטא ואבון. התשוקה הרוחנית של ישועת הכלל והכלל פה זה האומה. כשהאומה, אנחנו מצפים לישועתה של האומה, הישועה זה מדרגה עוד גדולה יותר מן הגאולה. הישועה זה משהו במדרגה הפנימית של הנשמה. הגילוי של כוח החיים הנשמתי הוא הנקרא ישועה. אור הישועה הזרוחה. יש קץ מגולה באיגרת שקראנו בהקדמה לספר. אז כל הבא לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה ולדברת קץ מגולה, יש קץ מגולה, זה המצב היותר פוליטי, מדיני וכל מה שקשור בעניינים הללו, אבל יש ישועה זרוחה. כל מה שקורה בחוץ זה רק ביטויים להתעצמויות של הנשמה בפנימיותה. ישועת הכלל זה מה שהכלל, האומה הולכת וחושפת את כוח החיים הנשמתי שלה, את התכלית הפנימית של חייה. זה ישועת הכלל. התשוקה הרוחנית לישועת הכלל זה מה שהאדם חפץ במעמקי רוחו, בכל מלוא רוח נפש ונשמה, להוצאה מן הכוח אל הפועל של תכונת החיים הישראלית, כפי שהיא באמת. בזה הוא חפץ, לזה הוא משתוקק. יש לו השתוקקות רוחנית ששם ישראל יופיע בעולם, שהערכים הישראליים, במקורם, לא במגע היד הסממית שהייתה בתוך בית המלך, כמו שהחכם מכל אדם אומר, שהסממית הזאת זה אמינות, הנצרות, ששמה את ידה 2000 שנה בבית המלך. אז זה לא ישראלי זה. וישנה תשוקה רוחנית של ישועת הכלל, של גילוי כוחות החיים הנשמתיים של כנסת ישראל, שהיא תצא לפועל במלוא שיעור קומתה. זו תשוקה רוחנית. ויבקשו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכם. שזה היינו אח, לבקש את השם, לבקש את מלך המשיח. המשיח זה הדמות הגואלת את ישראל. זה כמו לבקש את השם. זו תשוקה רוחנית. זה לא איזשהו צער על מצב מסובך ומורכב בחיים הגלויים לפנינו. אני לא מתכוון להגיד שהחיים הגלויים לפנינו אין משמעות לקשיים שיש בהם, וממילא זה לא צריך לגרום לך להצטער. ודאי וודאי שכן. אבל כל מה שמתהווה בחוץ, וכל הקשיים ששייכים בממד החיצוני, זה רק סימפטום ללחצים ולכאבים הנשמתיים של מה שהאומה עוד לא נושעת. זה תשוקה רוחנית של ישועת הכלל. בלוויה של יוני נתנאל, אח של הרב יצחק, שהוא נהרג בעופרת יצוקה. אז הרב קלנר דיבר שם, מומלץ, 8 דקות בערך, משהו כזה, מאוד מומלצות. וחלק מהדברים שהוא אמר, הוא אמר לו, ידעת על מה נלחמת? לא נלחמת על השקט, אפילו לא על הביטחון של ילדי הדרום. נלחמת את מלחמתה של ירושלים. את מה שכוחות מיצרניים לה הולכים ודורסים את דמותה העליונה. אני לא מדייק במילים, אבל זה התוכן. על זה יצאת ונלחמת ומסרת את נפשך. כלומר, על ישועת הכלל. זה נכון שכל המצב, כמו שהוא נראה מבחוץ, הוא נוראי, אבל עיקר המשמעות הנוראית שלו זה במה שיש פה קיבוצים של כוח החיים הישראלי, בזה שיש פה מישהו שמחרף מערכות אלוקים חיים. זו הצרה היותר גדולה. כדי להגיע לתשוקה רוחנית, כשמבינים ככה את המושג ישועת הכלל, אז מבינים שבאמת אי אפשר להתרומם אל התשוקה הרוחנית של ישועת הכלל בלי תשובה פנימית עמוקה מכל חטא ועוון. כי אם הבנו שישועת הכלל זה כוח החיים הישראלי כפי שהוא במקורו, בתהרתו, אז זה ודאי דבר אחד עם איך שעם ישראל חי את חייו על פי התורה ועל פי מצוותיה של תורה ועל פי דרכיה של תורה. אם אתה לא שייך לעולמה של תורה, לדרכיה של תורה, למצוותיה של תורה, בעומק העניין אתה לא שייך למגמה הזאת של ישועת הכלל. אי אפשר להתרומם אל התשוקה הרוחנית של ישועת הכלל בלי תשובה פנימית עמוקה מכל חטא ועוון. כי אם אתה מסואב מן החטאים והעוונות, אז ניתקת את הקישור שלך עם מדרגת הכלל כמו שהוא אמור להיות נושא. אתה לא חי את חיי ישועת הכלל, וכשאתה לא חי את חיי ישועת הכלל, אתה גם לא באמת רוצה את ישועת הכלל. אז לא כל כך אכפת לך מן האומה. ולאט לאט עלול לא להיות אכפת לך בכלל. כי בעומק העניין תשובה פנימית עמוקה מכל חטא ועוון זה דבר אחד עם ישועת הכלל. כי החיים הישראליים הם מה שמבטא את המגמה של התשובה. הפסקאות הבאות יסבירו את זה עוד יותר. את ההפניה פה. יש פה הפניה לאורות ישראל פרק ב' ב'. אולי לא נסביר, אבל רק נקרא. מפני שהאידאה הנשמתית של כנסת ישראל היא המוסריות המוחלטת, בוא נאמר באופן כללי, כוח החיים המקורי של כנסת ישראל זה המוסריות המוחלטת, על כן כל פגם מוסרי מנתק לפי ערכו את היחיד מכישורו בנשמת האומה. זהו, אתה מנותק. אתה מנותק מהמגמה של נשמת האומה. וזה נוהג בין בפגם מוסרי כללי, בין בפגם מוסרי מיוחד, שרק לפי התכונה המיוחדת לישראל חשובו לפגם בחטא. כלומר, שולחן ערוך וכדומה. טוב, נעמוד פה. אבל דילגתי קצת. בזלזולם של ענייני מוסר כאלה ואחרים, הם גורמים הרס ורפיון קשר. טוב, יש עוד הרבה מה להעמיק בפסקה פה, אבל הנה אתם רואים איך אתה קשור לאומה, לנשמת האומה, על ידי המצב המוסרי שלך. מוסרי בכלל, ומוסרי כמו שראוי לעם ישראל להיות מוסרי בפרט. אז אי אפשר להתרומם אל התשוקה הרוחנית של ישועת הכלל בלי תשובה פנימית עמוקה מכל חטא ואבון. אני רוצה קצת לומר את הצד השני עכשיו. שאם אין תשוקה רוחנית של ישועת הכלל, מסתבר שאין כל כך תשובה פנימית עמוקה מכל חטא ואבון. כי אם זה היינו אך, אז זה דו צדדי. ההתפתחות הטבעית צריכה להיות שכשאדם שב בתשובה פנימית עמוקה מכל חטא ואבון, אז באופן טבעי זה מקשר אותו ומייצר אצלו תשוקה רוחנית לישועת הכלל. וזה לא רק שינוי הזזת ידיים ורגליים של הפסקת מעשים כאלה ועשיית מעשים אחרים, אולי אפילו ברמה המידותית. צריך לשוב מכל חטא ואבון תשובה פנימית, עמוקה. לא תשובה חיצונית, שטחית, מעשית בלבד. אמנם, יחיד ששב במובן זה של תשובה פנימית עמוקה מכל חטא ואבון, מוכלים לו ולכל העולם כולו. ממד חז"ל המפורסמת, כי הכל משפיע על הכל בישות האורגנית. יחיד ששב במובן זה מוכלים לו ולעולם כולו, וכן על ידי שהיחיד שב במובן זה יכולים רבים להתעלות לתכונה האידיאלית הגנוזה בנשמת האומה על ידי תשובת היחיד. השב למטרה זו של התאפשרות הזרחת תשוקת גאון האומה בתארתה. היחיד הזה ששב במובן זה, כלומר שב למטרה זו של התאפשרות הזרחת תשוקת גאון האומה. אתם רואים ישועת הכלל זה גאון האומה, זה המצב האידיאלי שהאומה חיה את חייה בתארתה. ימי שלמה, דברים כאלה. זה תשוקת גאון האומה בתארתה, שהלבנה נראתה בתארתה. אז היחיד ששב במובן הזה הוא מביא רפואה לעולם, כלומר יכולים רבים להתעלות לתכונה האידיאלית הגנוזה בנשמת האומה. מכוח תשובתו של היחיד הזה יש השפעה פנימית סגולית. השפעה סגולית, שוב, כי הכל אורגני, וכשאיבר אחד הוא בעל תפקוד מסוים, זה נותן את רישומו בגביעה כולה. יש זרימה של הנפשיות, של הכוח חיים הזה, בין כל האיברים כולם. כמו שזיהום קל באצבע הקטנה עלול להגיע גם כן עד לזיהום בראש. לא כל שכן להפך. אז ככה זה גם בגביעה הגדולה הזאת שנקראת עם ישראל, זה מין אדם כזה, איש אחד בלב אחד, וכשאיבר אחד חוזר למסלול הבריאות, אז מכוחו יכולים רבים להתעלות לתכונה האידיאלית הגנוזה בנשמת האומה. כשהוא ממשיק את עצמו עם התכונה האידיאלית שגנוזה בנשמת האומה, כי זה תשוקתו הרוחנית, אז הוא ככה שופך גלי אור ומקרין אותם החוצה אל כל הרבים. זה יחיד ששב בתשובה מוחלין לו ולעולם כולו. כלומר, גם הם חוזרים קצת בתשובה. כלומר, גם הם קצת שייכים אל תשוקת גאון האומה בתארתה. יש אחריות על היחיד הזה. עד כמה כוח יש לאדם הפרטי, וככל שהמסה הסגולית שלו גבוהה יותר, אז הכוח שלו גדולה יותר, אז הכוח שלו במרחב פועל יותר. כל חומר פועל על כל חומר. וכשאני מזיז עכשיו את הטוש הזה, אז השפעתי על תזוזת השמש. כי כל חומר פועל על כל חומר, כל תזוזה. אבל אין לו מסה, אין לו מסה סגולית לטוש. אבל אם היה משפיע בצורה הרבה יותר עמוקה, חזקה. אז ככה גם ברוחניות, ככל שתהיה אישיות מלאה יותר, כבדה רוחנית יותר, אז היא תיתן את רישומה חזק יותר. אבל רק בואו נלמד מכאן את גודל האחריות. וו, ראש הפסגה של נשמת האומה היא המגמה הכללית שהאומה שואפת אליה בעצם הווייתה. וזה כבר יוצא על כללות ההוויה. ורעיון התשובה העליון נעוץ במרום חוויון זה. ראש הפסגה של נשמת האומה היא המגמה הכללית שהאומה שואפת אליה בעצם הווייתה. נשמת האומה. מה זה נשמת האומה? צריך להיזהר. אבל בדרך כלל, נשמת האומה, כנסת ישראל. מה זה כנסת ישראל? אז אנחנו, בטח חלקנו כבר ודאי מורגלים, וגם מי שלא צריך להתחיל להיות מורגל בהסברת המושג הזה, מה זה כנסת ישראל. כנסת ישראל זה החיות הישראלית בכללו דורות האומה. זה כנסת ישראל. כוח החיים הישראלי כמו שהוא מתגלה בכל דורות האומה, כמו שכוח החיים הפרטי של ראובן זה אופי החיים שלו שמתגלה בכל ימיו, בכל משך ימיו. הנשמה של האומה זה כוח החיים היסודי שלה, התכליתי שלה, זה שהחיים הם רק יבטאו אותו. החיים יהיו ביטוי של נשמת החיים, של המגמה התכליתית, תודעת העל של החיים של הישות הזאת. זאת כנסת ישראל. מה ראש באופן מאוד מאוד מתומצת? מה ראש הפסגה של נשמת האומה? מה ראש הפסגה של כנסת ישראל? מה הנקודה העליונה, התכליתית, הראשית של כנסת ישראל? מה עניינה? מה היא מופיעה? המגמה הכללית. עניינה התכליתי העליון של כנסת ישראל זו המגמה הכללית. מגמה כללית, ישנה מגמה. איך נסביר מגמה? תהליך שהולך ונותן את רישומו מן המצב שבו עומד המצוי אל הרצוי. התעלות המרחב לאור המגמה, לאור המחשבה הראשית שקדמה לכל, זו המגמה. איזה מגמה? המגמה הכללית של כל היש. ראש הפסגה של נשמת האומה היא המגמה הכללית, תכונת החיים העיקרית של כנסת ישראל זה גילום המגמה הכללית, המגמה של כל היש. מגמה זה המחשבה, מה שעומד ביסוד כל מה שמתרחש, זה המחשבה תחילה הזאת. זאת כנסת ישראל, זה עניינה. הופעת המגמה של כל היש. הופעת המחשבה תחילה שקדמה לכל דבר. זה עניינה של נשמת האומה. כל מה שתדע להגדיר אותו כהתפתחות של המגמה הכללית, תדע לך, זה המפעל, ראש הפסגה של המפעל של כנסת ישראל. מה שכל המציאות כולה זורמת בכיוון התפתחותי, התעלותי, לאורה של המגמה, זה ראשית הפסגה של נשמת האומה. זה הנקודה הראשית, המרכזית, בחיים של כנסת ישראל. זה היינו אח. זה עיקר עניינה. אני אגיד משפט קצת מבלבל. זה היא. זה היא. בסדר? מי שמתבלבל ממה שאני אומר זה היא, הבעיה בי, לא בך. כי אני אומר את מה שאנחנו צריכים ללמוד קצת יותר בעריכות במשפט קצר, אבל בכל זאת אני מחליט להגיד שמה שמתגלה כמגמה הכללית, כההתפתחות הבלתי פוסקת, המתמדת שהולכת וחושפת את הערכים מאידיאל, אידיאל גבוה יותר וכו', זה נשמת האומה. זה הופעת נשמת האומה. ככה כנסת ישראל מתגלה, ככה היא מופיעה. ראש הפסגה של נשמת האומה היא המגמה הכללית. הנקודה המרכזית שלה זה שהכל ילך ויתעלה, הכל יתפתח, הכל ישוב אל מקורו. נזכיר לכם משהו, ישוב אל מקורו. שהאומה, אנחנו באורות התשובה, שהאומה שואפת אליה בעצם הווייתה. האומה זה כבר לא נשמת האומה. האומה זה מה שמתגלה בהיסטוריה. נשמת האומה, אין מישהו כזה בהיסטוריה ואפשר להגיד לו, או, אתה נשמת האומה, הנה זה. אפילו לא דור מסוים זה לא נשמת האומה. נשמת האומה זה כמו שאני לא יכול להצביע על הנשמה של אורי ולהגיד הנה זה הנשמה של אורי. לא, יש את היד, יש את היד, יש... הכללות זאת הנשמה. הנשמה הופיעה את כל הפרטים הללו. אז האומה זה כמו הגוף של נשמת האומה. והאומה זה התפקוד ההיסטורי כבר, זה מה שמתגלה בפועל. רק תדע לך שכל מה שמתגלה בפועל באומה, זה שאיפה אל המגמה הכללית. האומה שואפת אליה, אל המגמה הכללית, בעצם הווייתה. כל מה שמתהווה בחיים ההיסטוריים, הממשיים של האומה ממש, אומה ממש, הכוונה האומה הממשית, זאת שאנחנו רואים בעיניים, זה רק שאיפה אל המגמה הכללית. זה מה שמתרחש באומה. וזה כבר יוצא על כללות ההוויה. מתוך שהאומה שואפת אל המגמה הכללית בעצם הווייתה, שזה שורש נשמתה, זה כבר הולך על כללות ההוויה, וכל כללות ההוויה זורמת בזרם הזה של המגמה הכללית. טוב. רעיון התשובה העליון נעוץ במרום חוויון זה. זאת תשובה. כל מה שתיארנו עכשיו מאוד מזכיר את מה שלמדנו בפרק א'. שוטפים עם זרמי תשובה, הכל מתפרץ ועולה, כל החיים כולם מתברכים עם קור השלמות ושווים בתשובה אל המקור האלוהי. זה. זה כנסת ישראל שהיא מגלה את המגמה הכללית, כלומר את המחשבה, את התוכן שהולך ומופיע בכל ההתעלות של החיים ושב אל מקורו העליון. זה צריך להיות רעיון התשובה. להיות שייך לתשובה זה להיות שייך למגמה הכללית, כמו למעלה ישועת הכלל. זה משלים את הסברת המושג, מה זה גאון האומה בתארתה? מה זה, זה מלאכה, ממלכה שוביניסטית כזאת? ברור שלא, כי אם זה ממלכה שוביניסטית אז הפוך, אז ככל שיהיה לך יותר חטאים ואבונות אתה דווקא אולי תהיה פשיסט טוב יותר. זה הנקודה של הפשיסטים. לא, ישועת הכלל זה המגמה הכללית. זה מה שהולך וחושף את השלמות של כל המציאות כולה. זו ישועת הכלל, זו באמת האומה. לשם היא שואפת, אל המגמה הכללית, אל המגמה הנשמתית של הכל. כשיש לך את הרעיון הזה, יש לך רעיון של תשובה. כשאתה שייך לרעיון הזה, יש לך רעיון של תשובה. רעיון התשובה העליון, לא המעשי הנמוך, העליון. העליון זה דווקא החלק המובחר, כן? רעיון התשובה העליון הוא נעוץ במרום חביון זה. זה הנקודה. מה המילה נרדפת לכנסת ישראל? אחת מהמילים הנרדפות? תשובה. מילה נרדפת. באמת, לא שאני רק אומר שמבחינתנו זה מאוד דומה. באמת, פעמים שתשובה היינו כנסת ישראל. לא תמיד. אבל יש התאמה. למה? כי זה עניין אחד. ולכן, אי אפשר להיות שייך לרעיון התשובה אם לא נעוצים ברעיון הזה של ראש הפסגה שנשמעת האומה היא המגמה הכללית, וממילא אי אפשר להיות נקיים באמת מכל חטא ואבון אם לא עומדים על יסוד הדבר הזה, העניין הזה. טוב, בסדר, פסקאות כבדות. לא פופולריות, זאת אומרת, לא, המושגים פה לא נידושים כראוי, לצערנו. אז זה צריך להתחיל להתרגל עליהם. צריך להתחיל לתפוס את הדברים ככה, וללמוד אותם בצורה שיטתית ואיטית יותר. ולאט לאט להיות משתייך אל תפיסת עולם רוחנית כזאת. כי זאת תפיסת העולם של התורה. ככה התורה רואה את הדברים, וכדאי שאתה כיהודי תראה את הדברים דרך האספקלריה של התורה, ולא את התורה תראה רק דרך הכזית מוח שלך. חזק וברוך.